מה יש לי בתקופה האחרונה? אומר לי את עצמה. אז שלוש המהפכים הללו שאני יכול לחשוף אותם כאן, אמרתי, אני אתמקד עכשיו במלך בשדה, לא לפני שאני יודע לקדוש ברוך הוא, בליל שבת אני הייתי בשביל לזוכר שנכדי, במספנת תופעה, שנולד ביום שישי בצהריים. ושם, שם גם כן היה חבר'ה, הגענו ניגונים, ולתוך הדברים אני נחתו עליי כל מיני מחשבות, ושתיים מהם אני אומר כאן, זה קשור לעניין שלנו. ראשית, סידור מדעת ישראל והאדמור הזקן מביא את זה באיזשהו הקשר, מדבר על כך שהלכול שלו למלך בשדה. ולמה המלך בשדה? בגלל שאין לו לאן לחזור, כי הבית שלו חרב ואב. אז הוא נאלץ ללכת לשדה. וקודם כל, עצם הקישור הזה כבר יצר איזה סוג של רעד, שאין לו לאן ללכת. גירשו אותו מהבית, הוא הלך לשדה. ומה כתוב בספרים? שבאמת השכינה עברה מהמקדש, עברה אל החיזור של האוהבים. מה אל הברית, אל המפגש של האיש והאישה. זה בעצם המקום החדש של השכינה שהיא בגלות, שהיא בעצם שוכנת במקום של האהבה, במקום של החיבור, הייחוד והזיווג. לחד עודי נצא השדה, ובעצם כתבתי לעצמי משפט כזה, שעצם התנועה הזאת שהמלך בשדה, בואו נקרא כמה דברים שרשבתי כזה, ממש נורא יפה. אמרתי שם בשלם זוכר, אמרתי דבר ראשון ש... מה זה שלם זוכר? אז דבר ראשון, ילד זה הפרי של החיזור, האיש והאישה שמחזרים זה אחר זה ואוהבים זה את זה בשדה. בסוף מגיע ילד, והילד הזה הוא בעצם המקום שבו שכינה שורה. זה בעצם
הוא המלך בשדה,
ממש ככה. זה השדה וזה המלך, זה הנקודה הראשונה. וזה כבר משנה את כל הדימוי שאלו. זה לא יראה, שימו לב, לא יראה נוכח ארמון סגור ומאיים, אלא שוטטות עם המלך שגם הוא נהנה כמו שווה לתיקון. ולדעת ילד הוא הפרי של חיזור אוהבים. ודבר אחר, בהקשר הזה, באמת אם כן חשבתי, אני אשמח לשמוע אתכם מה אתם אומרים על זה. וידוע שבלשון הקודש, כל ההטיות משורש דומה, משורש אחד יש להם איזשהו קשר ביניהם. באמת הזכר הוא קשור באמת מצד אחד לזיכרון, ותכף נראה למה. והזכר זה גם כמובן השופר, השופר איל נקרא דוחה, ומנגן לתקע בשופר של איל. ומה הקשר בין הזכר לבין הזיכרון, ולמה איל, שכל עניינו של איל הרי זה זיכרון, תקעו לפניי שופר, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי הוא באמת בשופר. למה, מה הקשר בין הדוחה שמסמל את היסוד ואת הגבריות לבין הזיכרון שמסמל את המלכות? באמת כאן יש איזו הטייה, שזה קראתי לי, זה דרוש נאה, מה זה נאה בעיניי? מה זה שלום זכר? באיזשהו מקום, הילד שבא לעולם, אז האבא מרגיש מאוד שהוא בא לבית, הוא יכול להביא ילדים לעולם. הוא כחתן יוצא וחוטטו, יסיס כגיבור לא רוצוח, אז הגבר בא, אני יכול לעשות מה שאלוקים עושה, אני יכול להביא אנשים לעולם. ואז צריך בשבת, שבת כל עניינה זה שייך לבינה, זה שייך למלכות, וההיזכרות היא בדיוק התנועה של השוב, היא התנועה הפוכה. ההיזכרות היא באה לעצור, והזכר היא תנועה מאוד... מאוד אנרגטית של רצו, וההיזכרות היא התנועה של השוב. אם תרצו בספירות, זה היחד בין היסוד והמלכות. ושלום זכר זה באיזשהו מקום בא, אמר לאבא, שבע שעה עם עצמך, באיזשהו מקום עכשיו תזכר. ומה תזכר? תזכר איך באת לעולם, תזכר מי אתה, תזכר שאתה נברא, ואתה לא בורא. באיזשהו מקום הזכר הופך לשלום, הופך לזיכרון. באיזשהו מקום זה, אלו, זאת התנועה שנוגעת גם לעולם של שלום זכר. ואני מגיש באותה מידה, שזה גם משהו שסוגר את המעגל הראשון שאני רוצה לומר כאן, המלך בשדה כביתו חרב. באמת הבית נותן תחושה של עוצמה. יש לו אדם בית, הוא בעל הבית, יש לו בעל בית, הוא אומר את זה בעל בית, הוא הבעלים של הבית, יש לך, שלך, אתה כאן בעל בית. אבל מה קורה אחרי שהבית חרב? אתה כבר, לא רק שאתה לא בעל הבית, אין לך לא בית ולא ביתיות ולא נשאר לך שום דבר. עכשיו אתה חוזר לשדה, יהיה לך בית, בעזרת השם, יהיה בית חדש. אבל הבית החדש הזה כבר זה לא כמו הבית הראשון. הבית הראשון כבר הוא התנקה מהכוחנות של הזכר, של הכוח, של היסוד. הוא התהפך להיות באיזשהו מקום, הבית השני שאתה נקים, הוא מיד נשען על אדנים של הזיכרון של הבית הראשון, באיזשהו מקום מחזיר אותך אחורה על מאין באת, ועד יוצר אותו איזון זה בעצם ימי הרחמים, ימי אלול. ימי אלול באיזשהו מקום אמורים לתקן את החורבן של אב, שזה הולך לקראת לוחות שניים שנראה מיד בקשר של התורה. באמת העולם הראשון חרב, אבל דווקא במקום של החורבן, כאן המקום לכונן באופן מדויק ונכון את הבית הבא, שתמיד ישען על כל הענבה, השברון הלב, על מה שעל העולם שכולו נפל לאבלות ולחורבן, ודווקא במקום הזה ניתן ללכת בימי הרחמים, לעורר את החמלה של אלול, של ימי הרחמים דווקא מהמקום הזה. ודרך אגב, זה מאוד מעניין, האריז"ל, בעקבותיו הרבה אדמו"רים, דיברו על ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, שאלו ימים של הנסירה. לפי הקבלה, לפי קבלת האריז"ל, מתחילה איש ואישה, זה כבר הופיע בחז"ל, היו דבוקים אחור באחור, ואחר כך הייתה נסירה, ואחר כך הייתה התהפכות, ונותר בזמן שמגיעים לסוכות, שזה הערת פנים ופנים, ולכל אחד משלוש התחלות האלה, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, יש תפקיד בתהליך של הנסירה. ובאמת הרבס באמת מלמדים, אני אביא דוגמה אחת תכף מהרבי מקושניץ, באמת שכל הניחוח של החמלה של חודש אלול מקורה בצער החורבן. זה לא סתם שהמלך אין לו אין לאן לחזור כי בתוך הרב, אלא כל התאורות הרחמים של חודש אלול הם נובעים מאותם רחמים של געגועים אחרי שהרוויה נפלה לאבלות, ואנחנו מחפשים דרך לחלץ מהאבלות ולהמתיק את הדינים. אז הרחמים שמתעוררים זה רחמים של אדם שביתו עבד, וזה בעצם האלול. זה כמובן מתחבר אצלי למה שהרבה יותר רחב. זה נכון גם על הציר של הטבע, שמות מת אב, מת אלול, מת חומם של שמואל הנגיד, שלמעשה זה מוות של הטבע, ולא במקרה הרבה, גם אנתרופולוגי וגם אחרים מדברים על ראש השנה ויום הכיפורים כטקסי מעבר מהקיץ לסתיו, שבעצם המוות של הטבע, ואגב זה גם כדבר שמאוד מעצים את הרעיון הזה, המלך בשדה זה לא סתם שדה, זה שדה צחיח, שדה חום, שדה יבש, זה עוד יותר גרוע, אין לו, כי כבר כל הירוק כבר נעלם. וגם דווקא במקום הזה נוצר הניגוד שבין החיוניות והפוריות שהייתה עם הבניין, גם הבניין של הבית והציר של בית המקדש, וגם בהקשר של הטבע, שהטבע פורח במהלך האביב, כל זה מתייבש ונעלם, זה המוות המת אב. ואז זה מת אלול, זה כבר שלב שני של אותה אבלות, של אותה צחיחות, כי בעצם כבר רוקמים את החיזור, רוקמים את הדמיונות, מתכננים את הצעד הבא, אבל זה כבר מגיע כמובן בלב נשבר. וכאן אם אולי אני אקרא פה שני דברים, אחד נתחיל עם איך שהרבי מקושניץ מתאר את ימי הרחמים כביטוי לענווה הזאת, ממש דבר נפלא. אני אקרא כרגע בדילוגים מסידור עמדת ישראל של הרבי מקושניץ על פרשת מסעי, וזה הרמז בא בפסוק אלה מסעי בני ישראל, כלומר כן דרך הנסיעה שרצו מארץ מצרים. ראשית דבר לצאת מחילת תומתו אשר כל הגילולים והעבירות נקראים בשם מצרים, שהייתה מלאה גילולים, וצריך מקודם לצאת מזה ואחר כך לציב אותם, שפשוט בזו המילה צבאות כמצביא אביב, דיינו שאחר כך יוכל לעבור לשם כרצונו, קודם לחלץ מהתומה, שם הכל מתפרק ואז אפשר ללכת לעבוד כרצונו. והנה הפרשה הזאת נקראת תמיד בין המצרים, כלומר פרשת מסעי היא תמיד לפני שבת חזון, שהם נחשבים 21 יום, כמו שפרשה ש-21 יום, 21 יום אתם 42, כנגד הם בית מסעות שצריך לעבור בין המצרים, בכלל המסעות לתקן הכל לעבוד את השם. גם שהזמן גרמה להיות עצה ונענח על חורבן בית השם, עם כל זה יש לחזק את עצמו ולתאר לבבו לעבוד השם בתורה, תפילה ובשמחה, בפרט בשעת אמירת שירה ותשבחות, ולהבין זה על פי משל ומליצה. זה העיקר, המליצה זה העיקר. מדרך בשר ודם, מדרך מלך בשר ודם, שיש לו כל מיני טוב ומיני שמחה, וגם מנגנים וטוף ומחול וכינור ועוגב, ובוודאי כאשר טוב טוב לב המלך ושורה בשמחה, אין מן הצורך, אין מן הצורך לו אלא משוררים והמנעימים בקולי קולות, כי בלאו הכי יש לו שמחת לב. אכן כאשר לפעמים בא את עצב ויגון ממקרה אשר יקראו, אז יקראו הפורטים על נבל לשירם או לזירם ולזמרם לשמח לבבו או להציל פנים. לכן אני משל בדוגמה כביכול ישותו יתברך, שבוודאי, תודה, ושרתיו ברקי המנעימים לו מקלסים שמו, רק בזמן שבית המקדש חרב, יש עצב בבתי בריי. אז צריך דווקא בחוץ יש עצב, אז צריכים יש השם בלבו להתחזק ולכנוס אל בתי גווי, ללכת לישיבות, להתחיל את הזמן ולהפשיט עצמו מכל מיני עצבות ולשמח כבוד המלך ולומר לפניו אתה מלכנו מעולם ועד עכשיו ותמלוך לעולם ועד והכל כעי נגדך ועלו ראשים בארציות תראו אפילו לגדל מוסף של ראשונה ועלו ראשים בארציות נשפט את הריסיו ויתה יכול לעובדך ויתנו לך קטר מלוכה ממש מלהידים אותי איך ש... איזה חווה הייתה לפי ראש השנה ממש הרגיש שהמלך עצוב גרם בתוך הרב ואז הוא לקח את זה תכלס הבא של הניגולים של ראש השנה וכל האווירה של ראש השנה והתחיל לשמח את המלך כי עכשיו הוויה נפלה לאבלות כל השנה היא בסימן של אובדן הכל, אין כבר בית, אז מה צריך לעשות? לנגן לפני המלך, שמח את המלך, לכן יש לו רק את המלוכה.
זה הסנס המלך הזה בדיוק כפור. המלך עצוב, צריך
לנקוד
אותו. כנס
לבת תגרם,
שם
יהיה אותו. באיזה הקשר?
בהקשר
של המלוכה. של המגריפה?
ויש קודש, נקרא
את הסוף. תראי לי איזה, תראי לי איזה. ואז הוא אומר, אנחנו מרגדים לנו אדוננו ומוראינו ורבנו ז"ל רמז לפסוק כל רודפי השיגו בין הרצרים מי זה אדמור של הרבי מקוז'ניץ? ענם אל מלך? ענם אל מלך? כל רודפי השיגו בין המצרים דהיינו, כל מי שרודף להמליך את הבורא יוכל להשיג יותר דווקא בימים אלו בין המצרים למשל, כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת על אשר לא כל איש ואיש יכול לבוא פנימה מה שאין כן אם השר עובר בשווקים או ברחובות חוץ לפלטרין שלו מלך בשדה אז הוא קרוב לכל קוריו ויעזים שבת כל הקוראים בשמו וכן הנמשל לדעת כי בזמן הזה כי ציפון עודי מקינה איש עודי במקומו לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב למלכו של עולם והוא עונה עליהם עד כאן לשונו זה הציטוט נסיים הרבה מה את הציטוט שלי כאן ועיקר העניין להתחזק ולאמץ את לבבו בעיתים הללו לבלתי ייפול ברשת התרשתות מעבוד השם חלילה ואפילו בתשעה באב שהוא חושך למרית עין הגם שיש לבכות למר נפש על כל אשר מצאנו ביום ההוא מכל מקום יש לשמח לב המלך בשמחה והשמחה עתידה שבו יוולד מנחם ויגלנו במהרה וישמח השם במעשיו והייתה לו המלוכה כימי קדם כן, זה מה שהרבי גם חש אני חושב בדור שלו שם באירופה הוא חש בדיוק את התחושת הללו שהכל נפל ואין למעשה כבר שום דבר מה נותנת רק לבתי גווי רק מקום שבו יהודים יכולים להתכנס לבית מדרש וצאת לנגן ולשמח ולשמח את המלך וכאן אני רוצה לקרוא עוד כמה דברים ככה להעצים את הדבר הזה איך שאני תופס אותו מת אב, מת אלול, מת חומם זה במישור ההיסטורי התאורות התשוקה למלך בשדה מעבר מיחסים רשמיים מלך בארמון ליחסי ראות עם מלך שנחפש בעצמו את האהבה לא רק שהוא יאהב אלא ביקש שיאהבו אותו כשכינה נפלה לקליפות לחורבן ולצער והנקודה שלובעת מכך ההכנה היא לנישואים שניים ללוחות יום הכיפורים שהם כידוע תורה שבעלי תשובה וכאן אני רוצה להביא שני ציטוטים אחד מירב ווטנר על אדמור הזקן שהשם השם ואחד דברים שדרשתי באיזה דרוש שפרסם לראים אהובים נישואים שניים ונזכרתי בזה היום זה ממש נוגע ממש לתקופה הזאת אז קודם כל כתבתי ככה פעם באלול בעקבות הרב ווטנר אדמור הזקן מלמד ששני שמות הוויה במידות הרחמים אחת היא שם הוויה לפני החטא והשנייה היא שם הוויה אחרי החטא החוטא מאבד את הסיכוי כי אחרי החטא אדם שבוי ומבולקן בהנחות הקיום המוכרות ואינו מסוגל להיחלץ מהם ומי יתקע לידו שלא ישוב לחיסל אותו גם התשובה כנה ככל שתהיה איננה אלא שיקוף של מצבו בחטא התשובה אפשרית רק ממקום שפירוק המערכת עצמה תהליך שמכונה בחסידות אורות למעלה מהשתלשלות נשאל, וכאן למשל שלמדתי שהזכר אותו כאן הרבה פעמים גם הרב שגל הזכיר אותו הרבה פעמים בהקשר של תוכנת המחשב זה יכול להחליף את התוכנה של המחשב אבל רק תחליף את המעבד אתה משנה את כל הנחות היסוד ואני אמשיך לקרוא במה שכתבתי אז כי יש שתי בחינות שמות הוויה אחד בהשתלשלות י' חוכמה, ה' בינה ושם הפגמים על ידי תורה המצוות אבל שם הוויה דלעילה אם היות שנקרא גם כן הוויה כי אותו שם, השם התהוות שממנו התברך וכל מקום בחינת גילוי אור עליון של למעלה משתלשלות והוא בחינת רצון העליון הנעל שהוא למעלה מעלה מן החוכמה ולכן פסיק תמה בגווי אומרים השם, השם, יש מתק שם היינו שהוא התברך קורא וממשיך מבחינת שם הוויה הראשון שלמעלה משתלשלות כנל להיות מתגלה בהוויה שמבחינת השתלשלות למלות כל הפעמים והחסרות שנעשו על ידי ההבנות וכן יש פה שני הוויה למעלה משתלשלות ובהשתלשלות וזה עניין התשובה וזה כתבתי, זה עד כאן הרב ווטנר לפי אדמור הזקן כתבתי מעלתו שבעל התשובה היא יכולתו להשתחרר ממנגנוני החוקיות עליהם היה כבול ולכונן מכוח חירותו עולם חדש השיח הממשי בין אדם לעצמו ומאליהם הקדוש ברוך הוא מתרחש לראשונה בעקבות החטא רק אז נחשף האדם לחדלונו והפסותו. הראשונה הוא נמצא באינטימיות עם עצמו. הקדוש ברוך הוא מצידו מתגלה במידה המנכיחה אותו יותר מכל, כי אלוקים חיים אוכל וסולח, ערך אפיים עושה עוון עובר על פשע. רב נחמן מלמד שהעולם נברא עם כל האבסורדים של חושו חייר אליהם תשובה, כדי לעורר את הרחמים, זה הגילוי הנשגב של השם יתברך, שמרחם על העולם כרחם על הבנים, זה עיקרה של התורה, מחילת עוון, חבלה, אריכות אפיים. הרב נחמן מלמד שיש מתן תורה של לבב וסיוון, תורה של לוחות ראשונים שקודם החטא, ויש מתן תורה של יום כיפור שעניינה במחילת עוון העגל והכרזת צלחתי כדבריך. הכרזה שנמצאת בבסיס תפילות יום הכיפורים. זו תורה של לוחות שניים שנגד בשברי הלוחות, בשברי הקיום האנושי, מנהקת ליבו של האדם שהבין את חוסר האונים שלו ואת היותו כצל הדור וכחלום יעוף. זה ממש מתחבר לנו כאן למלך בשדה, כי בתוך הרב גם התורה חרבה, גם האמונה חרבה. לוחות ראשונים נשברו ונוצר האדם השבור. תודעת החידלון לא רק שאינה מביאה להחלשת האמונה והחיוניות, אלא להפך. דווקא ידיעת הארעיות של הקיום והרפיפות והרפיסות של מעשה אדם, כצל עובר כחלום יעוף, עשויה לעורר אותו מאוד. ישנם מצבים משבר קשה שעלולים להפיל את האדם ביבור של חוסר טעם, אבל עשויים להעניק משמעות ממשית להמשך חייו. עלינו להתפייס ולהשלים עם עצמנו, מה אנו מחיינו, כולל כל אחד מאיתנו, כמו התפילה בנעילת ההבדלת האנוש מראש וכו', גם היא אמורה כל אחד ואחד. זה הפרדוקס האנושי הנורא של יצור שהוא לא כלום, אבל עומד מוכר והוא לפני הקדוש ברוך הוא וכו'. זאת הנקודה של אהבות מרדמור הזקן שאני מעלה כאן. עכשיו משהו בדרשה שדיברתי שמוד עוררה אותי היום עוד פעם, שבהטייה קלה היא תפגיש אותנו עם הכנה בימי הרחמים. אמרתי לחתן וקלה שהם שניהם, שני בני הזוג החסרים, אחד נפגע, נרצח בפיגוע ירי לא רחוק מכאן, והשני אשתו נהרגה בתאונת דרכים לפני בערך 6-7 שנים את החתונה הזו, ודרשתי לפעמים את הדבר הבא שמאוד, אני יודע אחרי זה מהתגובות אחרי זה, שזה מאוד כנראה פגש שם הרבה אנשים שהיו שם, מאוד הפתעתי, זו דרשה שאמרתי אותה בשעתו במצב רוח לא משהו. ירדתי מהמקום של הדרשה ואיכשהו לא ככה בין, התאכזבתי מעצמי. והתברר שזה אחת הדרשות שיצאה תעודה שמגלגלת ככה בזוגות, ועכשיו הייתי לחתונה לפני 3 שבועות של נשואים שניים, וממש בני הזוג ברוב התרגשות הזמינו אותי ואמרו לי שהם מדברים, הם ידברו שם שניהם יחד בפני הקהל, והם יכירו דברים מהדרשה הזאת, זה מה שהם עשו, הם פשוט קראו שם מתוך הדרשה, זה ממש זהו. אני קורא את הדברים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, זו אינה תחולתו של ארון מתים, אלא של ארון הקודש בבית המקדש, המקום שנכחו הנורדים ומחדשים איתו את הברית הרגעים נשגבים אלה. לוחות ראשונים נשברו כי היו אידאים, מופשטים, נוקשים, לא אנושיים. שבירת הלוחות הפכו אותם לתורה, לגילוי אלוקים בפועל ממש. הנכחת נוכחותו התברך בעומק הקיום האנושי. כלי תשמישו של הקדוש ברוך הוא כלים שבורים למדו במדרש. הכלי השבור מעניק לאמונה את האנושיות, את הספק ואת ההיסוס. גם בחיים האישיים שלכם לוחות ראשונות נשברו. בניין שלם של צעירות מתפשכת, של תקוות וגעגועים, של ילדים שהבאתם לעולם, של תחושת נחת ומלאות, כל זה חרב. הכלים נשברו. כולנו כאן מברכים אתכם שהלוחות השניים המתרקמים תחת חופה זו יתעצבו מהשברים של עברכם. ניסויכם אינם אמורים להכחיש את עולמכם הקודם, אלא להנחיח אותו, לנוק ממנו. מה זה אומר? דרך כלל בניסוי שניים יש מידה של רגישות אשמה. לא כל בני המשפחה מקבלים באמת את הצעד הזה. קשה לילדים, ולעיתים גם בני הזוג עצמם מחביאים את עצמם מעצמם. אינם מסוגלים להיפתח באמת זה לזה. אנו ערים לכם פנים ממקום של אהבה, מזמינים אתכם להינשא זה לזה מכל הלב. אינכם נדרשים להיפרד מעברכם, אדרבה, קחו איתכם את כל המטענים הרגשיים, את הזיכרונות, את הניואנסים הדקים של מה שהיה, לדמויות שהיו כל עולמכם בעבר, יש מקום גם בעתידכם. לקלה יקרה, תדעי לקבל את אישך החדש כמות שהוא, את זיכרונותיו, את עברו. ההיפתחות הגבורה שלך אליו, היכולת שלך לקבל אותו באמת, תאפשר לו לשמור את עצמו כמות שהוא, מי שיאלץ להתכחש ברגשותיו. והתחת הניקר, תדע להכיל בתוכך את נבד ביתך החדשה כמות שהיא, לקבל אותה בלב שלם, ותדעו תמיד שהסבכים הרגישים שאתם תחוו יעשו אתכם ליותר כלים שבורים, יותר אנושיים, יותר מביאים רחב ואור לעולם. מחומרים אלו תבנו את עולמכם המשותף, את אהבה ואת האינטימיות. זה נורא משפיע עליי דיבורים כאלה, כי מי שמשפיעים עליי גם בהקשר של חודש אלול, הבית חרב, מלך בשדה, הכל מת, האדמה מתה, הלוחות מתו, והכל חרב, ודווקא עכשיו מתחיל החיזור המחודש, ורוקמים עם הרבה דמיון ותשוקה וגעגועים את הבית החדש. המלך, גם המלך בתוך הרב, גם בשדה, הוא גם מתרועה איתנו, אנחנו פשוט מדברים איתו, מדברים איתו, כי אין ברירה, אין לא יכול להיות, אז הוא חייב להיות פה איתנו, הוא גם תלוי בנו כבר. אנחנו לא, זה לא איזה ארמון מנוכר שאתה צריך בשקות כסים כדי להיכנס אליו. הוא נמצא כאן, הוא גם כן יחד איתנו נמצא במקום שנמצא, וזאת אולי ההזמנה שזה דייטים מחודשים עם המלך, ואני חושב שזו תחושה שאם מפנימים אותה, שבאמת העולם נמצא באמת בלוחות שניים, לא בלוחות ראשונים. וכתבתי לעצמי עוד משפט, מקורה של התאורות של ימי הרחמים אינה במלאות של הביטחון העצמי, בזכיות של הרצו, ברוח קרב של לוחות ראשונים, כל מה שהיא רשה עם שבט לוי, מן השם אליי, אלא בלב נשבר עם של עם למוד סבל שמתמלא רוח חמת תחנונים, מחילה ורחמים. הזכר, איל, דוחרה, רצו, יסוד, מתהפך לזיכרון, לנוקבה, לשוב, למלכות. הנקודה הבאה של רוח אלול בדמותי מעוררת געגועים רבים לריח הטוב שעלה מדיבוריו של הרב שגר בכלל ובימי הרחמים בפרט. הוא באמת מאוד חסר לי. היום עכשיו בעניין של, אלול, סיפרתי, אני באמת, הדבר הראשון שעשיתי לפני כניסת א' אלול יום בלמד אחרי הצהריים, עליתי על קברו. דבר ראשון, רגשתי ככה, זה ממש, לא תכננתי את זה אגב מראש, זה פשוט נכנסתי לאוטו, קצתי מהבית ונסעתי לשם. בלי שום תכנון כדחף שלא בר כיבוש, ממש ככה לקבל את אלול משם, וברוך השם באמת ממש יצרתי סוג של נייחה. עוד נגיד, אחת הזמן נפסלו, נוכל לא קצת לגלגל? השם יוצא לנו משהו מדבריו, מהרוב ימיו, משהו בהלכה דווקא, שמאוד חזק, מאוד חזק. אתם כולם זוכרים פרק שמיני ביומה. בשינוי על יום הכיפורים, במסכת יומה, מתי למדנו יומה? זה היה ממש בתשס"ו, נכון? מתי זה היה? איזה אלו למדנו את הפרק שמיני איתו? אלו לאחרון שלנו, נכון? אלו תשס"ו. אוקיי. אז אני אביא כאן משהו, כמה דברים. היו שיעורים נורא נורא חזקים אז. הוא לימד שהכיפורים בפסוקי התורה אינם חטאים, והעונש כלל לא מוזכר בהקשרם. ההקשר הוא חיטוי מטומאת מקדש אחת בשנה. כשם שהוא דיבר על השנה הרי מתה, הכל מת, אמרנו מת עד מת, לא מת חומם, הכל מת, אז כשיש מוות יש טומאה, וצריכים טהרה מהטומאה. הטומאה היא שהשנה מתה. כשהשנה מתה צריך לטהר, צריך לכפר עליה. זה דבר, קודם כל, אדיר. עצם התפיסה הזאת, התודעה הזאת, היא דבר אדיר, שיש איזה סוג של הוויה של הפליאה לעבדות. מה שנותר זה המוות, השיממון. המוות צריך טיהור. וגם החיטוי של המקדש, גם מקדש כל שנה, משהו מת שם, מדברה מדעת השנה, אחת בשנה צריך לחפר ולחטא את המקדש, לא כי נחטו שם עבירות, לא כי נחטו שם אנשים תמיים וצריכים לאנש וצריכים לחטוף על העבירות, אלא סתם, פשוט צריך לתאר, כמו שעושים, אני יודע מה, מקיון אביב, קורא לזה החילונים, וערב פסח, צריכים לנקות ולחטא את הכל. אז בהקשר הזה אגב הוא גם לימד, שגם העינויים של יום הכיפורים, זה דבר שמבחינתי היה ממש מהפך בתודעה, שגם העינויים של יום הכיפורים, שכולם עינויים פיזיים של הגוף, הם גם הם לא באים כדי ליצור יותר את הדין ויותר את הענישה, אלא זה חלק מהחיתוי, כמו שהירוקים מדברים, צריך מדי פעם לעשות איזשהו אוברול כללי לחטא את הגוף ולתת לו לא לאכול, לא לשתות, והוא גם טוען שחלק מהקולות לאכילה ביום כיפור, שלמשל הרבה פוסקים מקילים בתרופות וכו', מקורם בתפיסה הזו של העניין של שזה לא איסור אכילה שמקורו בתענית, אלא איסור אכילה שמקורו בחיתוי. ולכן יש גם מקום, יצא מסוים שאפשר גם להקל לו בקשרים של מקילים באכילת יום הכיפורים. ואני חשבתי גם מה שלא ראיתי אצלו, שבאמת כך היה מונה. אחת, אחת ואחת, כל ההזעות הללו, זה מאוד מזכיר את ההזעות של איפה פרה אדומה, שזה בעצם ההזעות לתאר מטומאת מת, זה חלק מהעניין של אדם, זה לא איפה פרה אדומה, שם זה מן אדם, אבל התנועה הזו של ההזעות היא בעצם חלק מאותו טקס שצריך לחפר ולהתאר, ממה להתאר? מהמוות של השנה. זה בעצם נמצא שכן איזה מין מבנה כזה מאוד מרתק בין ימי אלול, שזה בעצם החיזור בשדה, עדיין הכל צחיח, עדיין לוחות החדשים לא ניתנו, עדיין מות התורה, מות האמונה, כי לוחות השונים נשברו, אבל זה עדיין, אבל כבר מתחיל איזשהו צד של געגועים, צד של איזשהו כיסופים להמשך. זה מגיע ביום הכיפורים לנקודה כבר הרבה יותר טקסית, וגם מקבל ביטוי ממש שמחטאים את כל מה שנטמע, ועכשיו אחרי שגם מסתלק את הטומאה, יש כאן מקום לבניין החדש. אתה לא יכול לבנות בית חדש, כל מה שהאבלות על הבית הקודם והטומאה שנגזרת מכך עדיין נמצאים ברקע. אתה זקוק לאיזשהו טיהור שיציע אותך מאותה טומאת מת, וזה מה שגם מחלט בסופו של חשבון מן האבלות, ואז באמת זה מתחבר כמובן הנסירה של האריזה, אז כאן נפתח הפתח לפנים בפנים שמגיע לשיא שלו בחג הסוכות של ימינות השמאלות אחת הראשי, ימינות אחת קיימי, זה בעצם הצד של ה... אגב, בקשה של סוכות, הדבר הזה גם מאוד יפה, גם שם מופיע, יש הרבה דרשות, וגם בגמרא בסוכה, אני לא יודע אם נגיע לזה בסוכות על הגשמים, שהם בעצם מרביעים את הקרקע. בעצם יש מקום הצד של הזיווג והפוריות, זה כבר היפוך של מת אב, של מות הטבע בחודשי הקיץ, זה מתחדש בסוכות, אחרי שהכל בעצם שב למקומו, אז מתחדש את הפוריות של הטבע, שהגשמים עם הזכר, הם מרביעים את הקרקע, ואז נוצרת התנועה של הזיווג והפוריות מתחדשת. מנצרה, כתבתי לעצמי שאלול הוא הצד הראשון שתיארו את התשוקה והגעגועים והחיזור, כצד ראשון של חצות מאבלות החורבן בציר ההיסטורי, אומות השנה בציר הקוסמי, אומות הטבע, אומות התורה והאמונה בלוחות ראשונים. יום הכיפורים משלים את הליך השיקום בכפרה, בכפרה חיטוי ותיאור האדם, תיאור המקדש. שיקום האמונה הרי ביום הכיפורים נתנו הלוחות השניים. שיקום האמונה, חידוש הברית ותיאור התורה, לוחות שניים שנתנו ביום הכיפורים. וכאן, מכאן מחילת אבון ורוח, סליחה ופיוס, כאן כל המושג של מחילת אבון, זה לא דווקא וגם לא כעיקר ביחסים בין אדם לחברו. זה קודם כל פיוס בהוויה, שמגיע לסיעור בפיוס בין השמיים והאדמה, בגשם שמרביע את האדמה, הזיווג הקוסי בין השמיים והארץ, שהטבע משתקם, הוא לא עוד שכיח ושהוא שר לפרויותו, כמובן פיוס בין אדם לאלוקים, התמרת האמונה מופשטת היא אידיאולוגית ונכנעות אנושית לברית, אמונה ששיברו לכל שמולכים בארון, פיוס בין עם ישראל לבין גורלו מחד, לבין יהודו מאידך, החורבן הפיזי מותמר לכיסופים בבניין שמתנגדים הרבה בתפילות ראש השנה, כמו שאני מצטער למיקושליץ. שמחה לארצך וששון לעיריך, צמיחת קרן לדוד עבדך, עריכת נר לבין אישה משכך במהרה בימינו, הביאותים אל הר קודשי וסייחתי בתפילתי, עולותיהם וזכרי לרצון המזבחי, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. עם ישראל מתפר תודעה של תיקון. גם עם ישראל צריך לחזור לעצמו. וכן תן כבוד לעמך, תהילה לעיריך, תקווה טובה לדרושך, פתחון פלא מייחלים לך וכו'. כן, זאת נקודה שהיא בעצם ממקמת לנו ומזמינה אותנו לאותה תנועה שתיארתי כאן.
אבל איזה עבודה
אתם נמצאים? אתה שואל שאלה טובה, אני באמת, קודם כל...
זה באמת אלול של חורבן?
זה אלול של געגועים, אלול של חיזור, אלול של לב טוב. אלול של דייטים, שהוא נטול למטען שאני גדלתי בו, אמרתי, עבדתי מהפכים. אלול שהוא, אלול הראשון שלי בישיבה היה אלול שממש שנה נזכר ואני נראה מפחד, פשוט פחדתי. פחד ממש פיזי. ממש, זה היה, יכולת לחתוך את האוויר בסכים. לפני תקיעת שופר היה עסק שלם. קודם כל עושים הפסקה ארוכה. ואז סדר מוסר 45 דקות. שיחה של ראש הישיבה 45 דקות. אז בעל השופר, בעל התוקן גש וממתינים. לא עושים כלום, ממתינים ככה. זה מין שקט כזה מתוח. זה דריכות כזה. ואז המצליח יבנה קורח. כל הסיפור הזה לקח, אני חושב, שעה וחצי. מאז התחילת סדר מוסר עד גמר התקיעות, שעה וחצי בערך. אתה כבר נמצא בלחץ אטומי, ממש... אל תזלזלו בזה, יש בזה משהו שנורא חזק. אני לא אומר את זה בזלזול חלילה, אני אומר את זה, אני לא מתגעגע לשם, אני לא רוצה את זה, אני גם לא רוצה לחנך לכל המקום הזה, אני כבר לא שם פשוט. אבל אני אגיד לכם שזה לא נמצא, הייתי אומר, בשכבות הגיאולוגיות של הדמות שלי, שזה לא נמצא, אז בעוד איך זה נמצא. זה באמת נמצא שם. אבל אני ממתיק את הדינים, אני עושה עבודה כל החיים שלי, ועכשיו הדיבורים האלה הם סוג של...
אבל אין גם במוצב הזה באמת, במלך הזה בשדה, אין בזה באמת ממד של חרדה? חרדה אולי מסוג אחר.
ודאי שיש חרדה, אני... אתה לא שומע את החרדה בכל מילה שלי, אני...
זה נשמע לי מתוק מדי.
אני כולי
מחר... הדייטים כאילו הם...
אני כולי מחר... אני כולי מחר... בדייטים אין חרדות? האדם חושב... יש הרבה חרדות בדייטים. אדם יודע שמה שהסדר היום זה בעצם כל עולמו. אז יש בזה קליל ושווה ומנשנשים גלידה ביחד, זה הכל נחמד. אבל בסופו של חשבון מה שמונח בדייטים זה בדיוק החרדה הכי גדולה. איפה, לאן כל זה הולך? אני חושב שהדבר הזה הוא קיים אצל כולנו. אין צורך בחרדות החיצוניות, זה מה שאני רוצה לומר. אין צורך בחרדות של בתי בריי. כלומר, אין צורך בזה. אני חש ש... להפך, בצד מסוים החרדות הן הדבר הכי נוכח פה. אני, אם שאלת, אני נמצא בחרדות. כבר הרבה ימים בתקופה האחרונה. קצת חרדות, פשוט. חרדות גם ביחס אל עצמי, באופן אישי, מכל מיני סיבות. חרדות ביחס למה שאני רואה כאן בכלל בתורה, לא דווקא כאן בישיבה. הישיבה כאן זה המתקה של התורה. אני אומר, באופן כללי יותר, אני בחרדות. אני מדואג לעם ישראל, וכשמפנית התפילות האלה אני באמת אתפלל אותם ביום קדיליבה. גם על העולם בכלל, על המדינות בו יאמר, אני באמת חווה את זה כחוויה מאוד בלתי אמצעית, את השותפות הזאת בדאגה למה שמתרחש גם בתוכנו וגם מחוץ לנו. יחד עם זה, אני חושב שהיכולת שלי לפעול משהו היא דווקא כשאני מסוגל לסתולת מאיזה נתיב כזה נוח, נתיב יותר אפשרי כזה, שמשם אני יכול להגיע למקומות הרבה יותר אינסופיים וגם הרבה יותר... הערה של רב נועם היא מאוד נכונה. אני רק אומר שאני חושב שכאן דווקא הדיבורים האלה מאפשרים לי לתת מקום גם לחרדות באופן יותר נכון. שהוא לא ישתק אותי, לא שייתן לי... בואו נראה, אני מדבר עוד קצת קדימה, כי באמת אין עוד הרבה, זה רק פתיחות מה שאני עושה כאן, שיחת פתיחה, לפתוח בדברים, קצת אני רוצה גם לשמוע אחר אתכם. ימי אלולים הם תשוקה ורחמים במראה ולא בקניין. ככה בצלו בצדקת הצדיק קופאין א', ידוע נגד 22 ימים שבין המצרים הם מראש השנה עד השמיני עצרת, ושמחת תורה כנגד עשרה באב וכו'. ואז אומר, וכן השפע שירה לתשעה באב שהיה בלמעלה, השפע הגדול ועצום, כאן נזכר לאל נתחל גם כן ליוד באב ולמטה להתהפך חכמנה לסדן. בצלו מפורסם שאומר שיש זמן מוכל לפורנות, ברוב שפע כלים נשברים. ואז אומר בהמשך שם, זה הבאתי זה כאן, וידוע לטעם סוכה כי הוא החיסיון בשם והביטחון בו, ונגד תשעה באב או שמיני עצרת וכו'. כבד ימים כנגד כבד אותיות התורה שפגמו, כמו שאמרו ז"ל באיכר רבתי, דלכך ב-17 בתמוז נשתברו לוחות ונשרפה התורה, והוא נגד אות א' שמתחיל באותיות התורה, ובאותו זמן יורד שפע דברי תורה הרבה, עקשו בראייה כטעם מראות יחזקאל. הרי הוא אומר שיחזקאל ראה מראות את המראות, מראה המרכבה שזה הסודות הכנוסים ביותר, רק אחרי החורבן או בעקבות החורבן. אז יש מצב של הערה רוחנית שכל עניינה דווקא בחורבן. זה הייתי אומר, זה לשרוד בגלות. אלה, זה כולו בקניין, זה לא בממשות. אמרו זל, הרואה יחזקאל בחלום יצפה לחוכמה. זה דוגמת פסח, ראתה שפחה על הים. היא ראתה, היא שפחה, אבל היא ראתה. אחרי שהכל התפרק במצרים, כבר אין להם שום בית ושום דבר יותר, אז רואים כל מיני דברים. ואחר כך שבועות נתן תורה בקניין, וצריך למתת ימי ספירה בינתיים. וכן מיוד באב עד ראש השנה הם למתת ימי ספירת נקיים, ואחר כך מתחיל דברי תורה בקניין כתוקף הראייה שבין המצרים. זה דבר ממש מופלא. הוא אומר שבתשעה באב הכל חרב, הבית חרב, ואז הם יוצאים לחורבן, אין בית, לכן יש מראות, אבל הכל זה מראות, זה הכל מופשט, זה הכל מצוק קרובים מורים זה בזה, הכל זה בעולמות הגבוהים של המיסטיקה. אבל באלול יורדים חזרה לקניין, לעולם הממשי, לציונות, לא יורדים ככה. מה באמצע? איך יוצאים ממצב למצב? על ידי 49 יום, שזה מאה ספירת נקיים. מי מסך ללמוד שמי יהיו באב עד ראש השנה, זה בדיוק, אני לא חושב, יוצאים בתוך התקופה, זה 49 ימים של ההתארות, של המעבר מהמראה לקניין. זה בדיוק הנקודה שניסיתי לתאר קודם, איך עוברים בימי אלול מהמצב של המראות של החורבן, למצב של הקניין, שזה צמצומים, שזה כבר עבודה מסוג אחר. על פי רב צדוק כתבתי לעצמי, היניקה היא מחורבן, מות המקדש, מות התורה, מות הטבע, מות השנה. המלך בשדה נבול, מדברי, חום יבש. על רקע היובש והיעדר החיוניות, שם נרקמים החלומות, מתעוררים הכיסופים, נרקמים בחלומות והדמיונות. בהקשר הזה חשבתי על בנות ישראל שחולות בכרמים, פעמיים, מתי? בט"ו באב וביום הכיפורים, במשנה בתענית. על רקע הדברים הללו, ברור הקשר בין ימי אב ויום הכיפורים לבין חידוש הזיווג והחיזור. אבל יש פער וניגוד בין השניים. בט"ו באב, בניגוד ליום הכיפורים, בנות ישראל בט"ו באב מאורות תשוקה בחורבן, במראה, קרובים מאורים זה בזה. הכאוס הפך למראה, לזיכרון, לחלום. יחזקאל ראה מרכבה בחורבן. בנות ישראל ביום כיפור, זה כבר אחרי שניתנה תורה, לוחות שניים, הטבע מתחיל לחזור וכולי, הם תשוקה בקניין, אורות התורה בכלים דתיקון. לוחות שניים, אנושיים, רצופים ענווה, בעקבות שבירת לוחות ראשונים. הכיפורים הם הצמצומים שמתבירים את המראה והפנטזיה בקניין לממשות. זה בעצם מה שאני ראיתי כאן, דווקא התשוקה של בנות ישראל, היא מקבלת, היא מותמרת מהעולם של אב לעולם של יום הכיפורים, וזה בצד מסוים ההיפוך, צריך את אלול באמצע, 49 הימים של ההתארות, כדי להפוך את התשוקה ולתת לה את הכלים, לתת לה את הממשות לתת לה גם את הממשות של האמונה, גם את הממשות של עם ישראל שחוזר לעצמו, שהוא יודע את עצמו, את גורלו מצד אחד, את יהודו מצד אחר. זה בעצם תנועה שמחזירה את עם ישראל לעצמו. התפילות הימים נוראים באמת משקפים את הגעגועים למקדש, לא רק כגעגועים של גלות, אלא כממשות אהובית ממש, שבו אנחנו חווים את המקדש כבר כבר הייתי אומר הצד הציוני של הימים הנוראים, שכבר כל המאמץ ימנעו שעה לעבודה. העבודה היא להפוך את המראה לקניין, ובצמצומים הללו, אני חושב שאחרי שעושים חופשה בין הזמנים, לבוא לישיבה זה כבר התחלת, זה הצעד בכיוון הנכון. מסתנצנים, עושים ישיבת צוות, צריכים לראות איך יראה לוח השנה, איך יראה שיעורים, וכבר יורדים למקום של העבודה לקניין. זה הכל כמובן נשען על הדברים הקודמים. אני מערער לו מעט מה בעצם אנחנו עושים כאן בישיבה. ושוב שואל את עצמי את שאלות היסוד. איזה תורה למד כאן? אנחנו נלמד כאן. מה אלוקים מצפה ממני, מאיתנו? למה אני מצפה מעצמי בכלל? ובקשה שבית המדרש בפרט. הישיבה בעולם שלי היא תורה ואמונה של לוחות שניים. אבל ימי הרחמים אינם מעוררים מסתיר רק את האור של התורה. אני חש חלק של הטבע. והימים הנוראים שלי מתפסים שאירוע כאירוע מעבר שאני חווה כחלק של שינוי בעולם. אני חש חלק של חברת כל האדם שנקראים להתייצב למשפט, דין אוניברסלי לכל באי עולם. לכל באי עולם יבואו לפניך כבני מרון, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתור קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם, יכירו ידי כל השווה תבל, כי לכרת לך כל מרת ישבה כל לשון. לפניך השם אלוקינו יחרו ויפולו, ולכבוד שמך יקר אתנו, ויקבלו כל המת על מלכותיך, ותנוח עלינו ירא לעולם ואה, כי המלכות שלך היא, ולעולמי התינוך בכבוד. גורל העמים והמדינות מוגן בתורה שאנחנו לומדים. על המדינות בו יאמר איזו לחר ואיזו לשלום, איזו לרע ואיזו לסובע. תורה של לוחות שניים מושרשת בכלליות כל המעשה. אין תחום מחשבה, התרחשות, שאינו נכלל בתורה של לוחות שניים. כל העולם, כל האדם, כל המפעל. מה אני מתפלל עכשיו בית יוסף שנה בכלל, ובהקשר של פתיחה שנת הלימודים בפרט? שנדע להיות אנשים חיים באמת. מרוכז כל אחד בעבודתה הרוחנית והלימודית, בייחוד עתיתה, אבל יודעים להצטמצם לפנות מקום לאחרים בייחוד העילה, שנעצים את בינת המוח, אבל גם את חוכמת הלב, שנעצים את העירה שקודמת לחוכמה, שנקבל על עצמנו אור מלכות שמיים כפשוטו ממש, שנדע לצייד רוח טובה לגבולות המסורתיים, כניעה שתעצים את הפשוקה, התפילה, החסד והיצירה. ואני מתפלל שיש שכינה וברכה במקום הזה, יהיו מעשינו רצויים לפניו יתברך. אלו הדברים שאיכשהו הבוקר, את הרוח שנחה עליי הבוקר, ואני רוצה באמת להוסיף ככה בעל פה על כל הדברים האלה, שיש כאן, המקום הזה הוא עוצר יקר. הוא עוצר יקר המקום הזה. אנחנו מתחילים שאת השנה ה-15 שלו. וכבר, זה כבר הרבה זמן. הרבה זמן. וממש אני מתרגש בעצם השנה ה-15. פעם 15 שנמצאים באלול, שמתחילים את השנה. ואני לא דבר, אנחנו זוכרים לסייעת הנשמה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא איתנו, הוא הולך איתנו, למרות קשיים עצומים ואדירים שאנחנו עברנו במהלך השנים, קשיים שהם לא יתראו, עם הרבה, באמת, הרבה כאב, הרבה יסור, הרבה סבל, ולא צריך לראות דווקא לסבל, הרבה אור, הרבה תורה, הרבה התחדשות. כולנו השתננו כאן, אנחנו לא אותם אנשים. אף אחד מאיתנו מיישבים כאן הוא לא אותו אדם. כולנו התחלנו באיזו נקודה שהגענו לכאן, ואנחנו היום בנקודה אחרת, וכל מי שבאמת ייכנס באמת לרוח, לתורה, לעבודת השם, לדיבוק חברים, להארת הפנים, להרבה התמסרות וכו', בלב טוב, עם, כמו שתיארתי כאן באמת אלו, שזה מסנה גם את כל השנה של לוחות שניים, אם נדע באמת בעזרת השם לקבל את הלוחות השניים, גם את שברי הלוחות, וגם את הלוחות, לוחות ושברי לוחות בארון הזה, יש לנו כאן באמת, אני חושב, סיכוי גדול לכתוב איזה אות, איזה קול חדש בתורה שכבר התחיל להפציע. הרבה אנשים גם פחות מתעניינים מה שקורה כאן, בדברים שאנחנו כותבים, שמדברים, שלומדים וכן הלאה. אני פשוט מזמין את כולכם, אני שליח ציבור כאן של כל הצוות, אבל אני מזמין את כולכם להיכנס להיות שותפים, לא להיות, את לא ישיבה שבו יש צוות שהוא בעצם צריך להיות פעיל ויש שחקני ספסל כמו שאומרים, שהם פסיביים. זו ישיבה שלכם. ככל שאתם תקחו יותר את השרבית ואת התנועה שתוביל את העניינים, כך ייטב. כולנו כאן ביחד, ואני באמת מאמין במקום הזה, מאמין במה שמתרחש כאן, מאמין בכל אחד מהיושבים כאן, ובעזרת השם אני באמת מתפלל לקדוש ברוך הוא ימשיך להשגיח עלינו השגחה פרטית כפי שהגיח עלינו עד עכשיו בצורה גבוהה ומוחשית. וזהו, השם יאיר עינינו, יעשה דרכנו. אני באמת, כמו שאמרתי, עכשיו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אני מזמין את כולנו באמת להיכנס ככה, להיכנס לתוך למקום הזה, להיכנס איזשהו מקום, להיכנס אליו, להיות המחשבות, הדיבורים, למה שמתרחש כאן. זהו. Mm-hmm.